הבדידות של הביקורים. תיאור מקרה מתוך ה-New England Journal of Medicine. אנו מסכמים כאן את סיפורה של רניאנה סרי וסטבה כפי שהוצג ב-New England Journal of Medicine. הבעיה היא שהבחור המסכן בודד. במידה והיו יושבים איתו מעט יותר, הם לא היו צריכים לקרוא לנו כל הזמן. כך פרקה הסטאג'רית המוטרדת את תסכולה מקרובי משפחתו של מר ווילסון. הגבר בן ה-76 שהה בבית החולים בשלושת החודשים האחרונים עם ביקור כמעט בכל מחלקה גדולה בשלב זה או אחר. הוא הושפז בפעם הראשונה במחלקה הכירורגית לצורך לפרוטומיה הדחופה שהדגימה ממאירות של מערכת העיכול. משם הוא הופנה לשיקום לתקופה קצרה. אך הוא פיתח דלקת ריאות והוא עבר למחלקה הפנימית, שם נדרש לחדר בודד. כאשר נכנס לאי שקט, המתמחה התורן טיפל בו בהלופרידול, אך הוא הפך לישנוני ולא הצליח למצוא את הפעמון או למשוך את תשומת הלב של מישהו דרך הדלתות הסגורות, ולכן קם בלא עזרה, נפל ושבר את הירך. כך הוא עבר בהמשך למחלקה האורתופדית ולחדר ניתוח, לאחריו שב לשיקום. לאחר שבועיים בשיקום חלה היפרדות של הפצע הבטני שלו, ולכן הוא הוחזר למחלקה הפנימית לצורך קבלת טיפול אנטיביוטי וטיפול בפצע. אנחנו כצוות הרפואי חשים שאסון נוסף ממתין מעבר לפינה. למרות ניסיון לעודד את רוחו של החולה, הפסימיות האופפת את המטופל חלחלה גם לצוות המטפל. לסטודנטים לרפואה שביקרו במחלקה הוסבר כי כל יום נוסף שבו החולה שוהה באשפוז הוא בסיכון לפתח סיבוך חדש. מר ווילסון נכנס לקטגוריה של חולים שמעולם לא ביקרו בבית החולים עד לאירוע הנוכחי. כעת הוא חש חבול בשל הנסיבות. הוא חסר תיאבון, ריח רע עולה מהפצע הניתוחי, ידיו פצועות עקב החלפות האירועים התוך ורידיים, הירך שתוקנה נוקשה מאוד. לפסיכיאטר שהעריך את החולה, הוא מסביר בקפדנות את ההבדל שבין להיות מדוכא ובין להתייחס למצב כאל מדכא, אם כי לאחרונה נראה כי הוא מסויג יותר. הוא עונה בקצרה לשאלות, לעתים קרובות הוא מאזין באופן פסיבי בלבד, לא טורח למחות או לקחת חלק בשיחה. המעבר שלו מאזרח פעיל לחולה בלתי עצמאי הושלם.
הגברת ווילסון היא אישה בת 85, נעימה ודאגנית, וסובלת מאוסטאופורוזיס של עמוד השדרה. בנותיה נהגו להסיע אותה ולשבת עם אביהן, אך הביקורים התקצרו והתמעטו בהדרגה. הן עובדות במשרה מלאה ומטופלות בבני משפחתן. מדוע הן אינן מגיעות עוד לבקרו? שאלתי את הסטאג'רית. אינני יודעת, השיבה. נראה כי כבר לא אכפת להן מה יקרה. מה שקרה בהמשך בחיי אירע כמעט לפי תוכנית כתובה. יש לי בשורות רעות, סיפר לי אחד ממכריי בשיחת טלפון. ברד עבר אירוע מוחי, והוא ביחידת טיפול נמרץ. הכרתי את ברד מימי כסטודנטית. בחשש כבד מיהרתי ליחידת הטיפול הנמרץ, שם הוא שכב, מונשם ומורדם, לאחר ניתוח נוירו-כירורגי דחוף עקב דימום מוחי. ראשו היה חבוש וצינורות בכל מקום. המכונה מדגימה מספרים מרגיעים, אך חולה מורדם הזקוק למכונה כדי לנשום נראה כמודל לפגיעות. צינור ניקוז יוצא מגולגולתו וקטטר תלוי מצידי המיטה. מעבר לאירועים התוך ורידיים הרבים, ניתן לזהות גם זונדה, חבישות אלסטיות של הגפיים התחתונות וכפפות על הידיים. למרות מבנה גופו החסון, הוא נראה צנום. בביקורים בימים שבאו לאחר מכן, קרבתי את הכיסא יותר למיטתו. אני אומרת כמה מילים, ותוהה לעצמי אם הוא יכול לשמוע אותי. הוצאת צינור ההנשמה מהווה את ההזדמנות הראשונה להאריך את החלמתו. לאכזבת כולם, הובחנה הזנחת צד ואי שקט ניכר. בתוך יממה הוא מאובחן עם דלקת ריאות. לא ניתן לקבוע אם אי השקט נובע מכאב, מדלקת ריאות או מהשבץ המוחי. מצב ההכרה של ברד נפגע. גם ללא מתן חומרי הרגעה הוא מצליח להישאר ער כמה דקות בלבד. כאשר עומדים מולו, מבטו עשוי לפגוש במבטך, אך קשה להתרשם כי יש תובנה מאחורי המבט.
אני מבקשת ממנו לאחוז בידי, ולעיתים מדמיינת לחיצה חלשה בתגובה, אך בשאר המקרים ידו פשוט נופלת הצידה. המאמץ להסתובב במידה אינו פשוט בעבורו. הפנים שלו הופכות אדומות כאשר הוא נשען לאחור, מובס. אי הנוחות עקב מצבו של ברד מביאה אותי להציץ בטלפון הנייד, המכיל הודעות ותמונות מלפני כמה חודשים, אך מהוות הסחת דעת קלה. הצורך בחלוק ובכפפות כאמצעי הגנה מקשה עוד יותר לאחוז בידו של ברד. מגע דרך הכפפות מרגיש חלקלק. אני מחפשת בחדר אך אין אפילו מסך טלוויזיה לבהות בו. האחות מעסיקה את עצמה עם סבב התרופות הבא ואנו מנהלים שיחה קלה. אני מספרת לה שברד ואני מכירים מזה 20 שנה. זה מיוחד, אומרת האחות לברד, אך הוא מביט בה באטימות ובתגובה הלב שלי צונח. נראה לא נעים לעזוב, אך כואב להישאר. וכך, בביקורים הבאים אני מבינה עד כמה קשים ובודדים הביקורים של חולה עשויים להיות. למעשה, ככל שהמטופל חולה ונזקק יותר, כך הביקור קשה יותר. הישיבה עם ברד, בלא יכולת לנהל שיחה או בלא אמצעים טכנולוגיים להשיח את הדעת, מחייבת אותי לחשוב על הגחמות בחיים. הנה, הרי רק לפני שבועיים ישבנו יחד לארוחת צהריים וצפינו בילדים קופצים על הטרמפולינה. למיטב ידיעתי, ייתכן שזו הייתה השיחה המלאה האחרונה שלנו. כשאני צופה בגופו המותש, אני חוששת מפני הצפוי לו בהמשך. האם דלקת הריאות שלו תחמיר? האם לחץ הדם שלו יתייצב? האם הוא יוכל להיזכר במדינות שעליהן טייל וספרים שקרה בעבר? אף רופא אינו יודע את התשובה לכך, ואף בדיקה אינה יכולה לקבוע זאת. להיות חלק ממערך הרפואה ולהיתקע עם שאלות אלו היא מחשבה שאינה נתפסת בקלות. גורלו של ברד יכול להיות גורלו של כל אחד מאיתנו, ומצבו מעורר חומר למחשבה.
עת עת אני מבינה מדוע קל יותר להסתפק בשיחות טלפון מהבית הבטוח, ולא להיות עדים להחמרה במצב. או מדוע זה נראה כרעיון טוב לבחור בהפחתת תדירות הביקורים, או למצוא עשרות עיסוקים אחרים הזוכים לקדימות על פני ביקור אצל חולה בבית החולים. יום אחד הרופאה המטפלת בברד סיכמה את התקדמותו בפניי. חמשת המשפטים הראשונים שלה היו מלאים במילים במונחים רפואיים, והקשבתי בשקט, עד שעצרה ואמרה, אני מתנצלת, האם את רופאה? כן. אך אני כאן כחברה, השבתי. אוקיי, אז את מבינה, היא נרגעה והמשיכה בסיכום. למעשה היו לי שאלות רבות, ועוד יותר חששות, אך כאשר רגליה כבר הצביעו לכיוון הדלת, חשתי שאני עלולה להפריע. אני רוצה להכחיש זאת, אך באותה רופאה אני רואה השתקפות של עצמי ושל עמיתי לעבודה, וזה מעורר בי בחילה. אני תוהה אם אנחנו עשויים להתרגל כל כך לשוחח במונחים רפואיים עד שהדבר הופך לחלק מהשיח היומיומי שלנו. כמה מעט מבינים החולים ובני המשפחה את הניסיונות שלנו לתקשר עמם. האם ייתכן שאופן הדיבור שלנו גורם לקרוביהם של המטופלים אי נוחות במקום תחושה של מעורבות? אני חוזרת בראשי למשפחת וילסון. כעת ההימנעות שלהם מביקורים מעט יותר מובנת לי. קל יותר להבין את שתיקתם. אני לא מצליחה להיזכר בפעם האחרונה שמישהו פינה זמן לשבת עמם, אף שרופאים רבים עוברים ליד מיטתו בכל יום.